אנחנו בחלק של שישי של פרשת הקדושים, פרק כ' פסוק ח'. ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדישכם. יש לנו עוד, השארנו את הרש"י על פסוק ז' שלא קראנו, ורש"י והתקדישתם, זו פרישות עבודה זרה, שהיה כתוב בסיום השיעור של יום חמישי, היה כתוב אחרי כל העניין של המולך ולאהובות ולעידונים, כתוב התקדישתם, הכוונה היא לפרוש מעבודה זרה. נעזור את הפעם על הפסוק ח' של שיעור של יום שישי, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדישכם. פסוק ט', כי איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו, מות יומת. אבי ואמו קילל, דמיו בו. אומר רש"י, אבי ואמו קילל, למה צריך באותו פסוק לכתוב את הדבר בכפל? אשר יקלל את אבי ואת אמו, אבי ואמו קילל. הרי לכאורה זה חוזר על עצמו. אומר רש"י, לרבות לאחר מיתה, שגם אחרי שאבי ואמו כבר לא בחיים, זה חמור בדיוק אותו דבר, אם הוא מקלל אותם, עונשו אותו דבר כאילו שהם היו בחיים. דמיו בו, איזה עונש זה דמיו בו? אומר רש"י, זו סקילה. וכן כל מקום שנאמר דמיו בו דמיהם בם, אז כל מקום שיש ביטוי כזה המשמעות זה סקילה. מאיפה יודעים שדמיו בו זה סקילה? התורה פעם אחת פירטה לנו שדמיו בו זה סקילה, ומזה לומדים על כל התורה. איפה התורה פירטה? ולמדנו מאוב ועידוני שנאמר בהם באב ונרגמו אותם דמיהם בם. לגבי אוב ועידוני, איפה זה כתוב? זה פסוק שנלמד בעזרת השם בסיומו של פרשתנו. פסוק האחרון של פרשת קדושים כתוב, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם. אז פעם אחת גילתה התורה שכשכתוב דמיהם בם, הכוונה היא סקילה, באבן ירגמו אותם. אז מזה לומדים לכל המקומות. ופשוטו של מקרא, מה הפירוש הפשוט של המילים דמיו בו? כמו דמו בראשו, כמו שאומרים למישהו דמו בראשו, מה הכוונה? שאותו אחד שהורג אותו לא צריך לחשוש שאולי הוא יענש על זה שהוא הרג את אותו אדם החוטא. אומרים, אין נענש על מיטתו אלא הוא, היחיד שנענש על זה שהוא מת זה אותו האדם עצמו שהוא מת, שהוא גרם לעצמו שיהרג. זה נקרא דמיו בראשו, או דמיו בו, הוא עצמו לקח לעצמו את הדם על ידי המעשה הנפשע שהוא עשה. עכשיו מביאה התורה חלק מהעריות שלמדנו עליהם בפרשת אחרי, ושם היה כתוב בהרחבה את כל העריות שבהם אסור להיכשל, אבל שם התורה לא פירטה את העונשים. התורה אמרה, ערוות אביך לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה, לא תגלה. הכל היה כאיסור, לא תגלה, אבל לא היה כתוב מה העונש. פה חוזרת התורה על אותם דברים, אבל פה היא נותנת את העונש, כמו שאנחנו כבר יודעים שהתורה פעם צריכה לכתוב את העזרה, ופעם היא כותבת את הענישה. פסוק י', ואיש אשר אינף את אשת איש, אשר אינף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. אומר רש"י, ואיש פרט לקטן. העונש הזה הוא על קטן שהוא פטור, כי כתוב דווקא איש שהוא גדול. אשר אינף את אשת איש, פרט לאשת קטן. בדיוק כמו שאם הנואף היה קטן אז הוא פטור, ככה גם כן אם האישה הזו היא נחשבת לאשת איש. למה? כי היא נשואה רק לאיש, לאדם גדול, אז היא נחשבת לאשת איש. אבל אם היא נשואה כביכול לקטן, אז היא לא נחשבת אשת איש. לכן כתוב אשר אינף את אשת איש, פרט לאשת קטן. למדנו, מה הפסוק הזה לימד אותנו? שאין לקטן קידושין. שקטן לא שייך להגיד שהוא קידש אישה, ויש בכלל דיני אישות בקטן. אבל איזו אשת איש חייבתי לך? אז התורה בעצמה ממשיכה ואומרת, אשר אינף את אשת רעהו. גם באשת איש, זאת אומרת, גם אם זה היה אישה שנשואה לגדול, זה הכל בתנאי שהגדול הזה הוא יהודי, פרט לאשת גוי. כי אם הגדול הוא גוי, אז שוב, היא לא נחשבת אשת איש. למה? למדנו שאין קידושין לגוי. כמו שילד קטן, הקידושין שלו לא נחשבים לקידושין, ומילא לא נחשבת אשתו. אותו דבר אצל גוי, הקידושין שלו לא קידושין, ומילא לא נחשבת אשתו. אז האיסור הוא קיים, אבל העונש לא קיים במקרה הזה, באופן שהתורה אומרת פה. מות יומת הנואף והנואפת, אומר רש"י, כל מיטה אמורה בתורה סתם אינה אל החנק. כשכתוב מות יומת ולא כתוב איך, אז כתוב דמיו בו, למדנו שזה סקילה. כשתורה אומרת מות יומת ולא כותבת איך, אז זה חנק. למה? כי הגמרא אומרת, המחילתא אומר שהמוות הקל ביותר מארבע מיטות בית דין זה חנק. וכשהתורה לא מחמירה וכותבת את העונש החמור יותר, אז אנחנו מזה יודעים שהכוונה היא לבריאת המחדל, המינימום, זה הקל ביותר, הכוונה היא לחלק. פסוק י' ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם דמיהם בם. פסוק י' ב' איש אשר ישכב את קלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו דמיהם בם. אומר רש"י, תבל עשו, מה הפירוש של המילה תבל? גנאי. תבל זה מלשון גנאי. כן. דבר נוסף אומר רש"י, לשון אחר, שתבל זה מלשון בלבול. מבלבלים זרע אב בזרע אבל. כבר למדנו את זה בפרשה קודמת. פסוק י"ג, איש אשר ישכב את זכר, משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם. אומר רש"י, משכבי אישה, משתמש רש"י בלשון נקייה, שנבין למה כוונתו, מכניס כמכחול בשפופרת. פסוק י' ד' ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן. ולא תהיה זימה בתוככם. למדנו כבר גם בפרשה קודמת שאסור לקחת אישה עם הבת שלה. כן. אדם אסור להתחתן עם אישה ואחר כך להתחתן גם עם הבת, אסור להתחתן עם אישה ואחר כך עם האמא שלה. אותו דבר. פה מוסיפה התורה עוד נקודה נוספת. אומר רש"י, ישרפו אותו ואתן, מה הכוונה אתן? את מי זה אתן? את שניהם. למה שישרפו את שניהם? הרי למשל, אם אדם מתחתן עם אישה, אין בעיה, זה בסדר. אחר כך הוא לקח גם את הבת שלה.
אז רק את
הבת. האיסור על הבת, על האישה הראשונה, מה הבעיה? למה אותה צריך לשרוף? למה כתוב אתן לשון רבים? זה מכריח את רש"י שכאן התורה מוסיפה עוד פרט, עוד סוג עבירה נוספת ונראית לשון של רש"י. אומר רש"י כך. אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו, שהרי נשאה בהתר ולא נאסרה עליו, אלא אישה ואימה כתובים כאן שתיהן לאיסור. שכתוב כאן אישה ואימה, הכוונה ששתי אנשים, שתיהם היה אסור לו לקחת גם את הראשונה וגם את השנייה. מיהם? שנשא את חמותו ואימה. אם הוא לקח את חמותו זה אסור, חמותו זה אם אשתו. ולאחר מכן גם את אמא של חמותו, זה נקרא אותו ואתן. אומר רש"י, ויש מרבותינו אומרים שאומרים אין כאן אלא חמותו, אבל יש מרבותינו אומרים לא, התורה התכוונה פה, כמו שאנחנו למדנו בפרשה קודמת, למה שאדם לקח אישה ואחר כך לקח את אמא שלו, אלא חמותו. אז אם זה רק את חמותו, אדם צריך לשרוף את שתיהן, רק את חמותו לכאורה היה צריך. אומר רש"י, מה הסבירו רבותינו, מהו אתן? הפירוש המילה אתן זה לא לשון רבים את שתיהן, אלא את אחת מהן. המילה אתן זה אילו את, כאילו תוסיף כאן מילה, את אחת מהן, זה הפירוש את הן. ולשון יווני הוא הן אחת. בלשון יווני כשאומרים הן, זה אחת. את, כאילו כתוב כאן את אחת. את הן, הן זה אחת. פסוק הלאה, פסוק ט"ו, ואיש אשר ייתן שכובתו בבהמה, מות יומת ואת הבהמה תהרוג. אומר רש"י, ואת הבהמה תהרוגו, אם אדם חטא, הבהמה מחטא, למה להרוג את הבהמה? אלא מפני שבא לאדם תקלה על ידה. לפיכך אמר הכתוב, תסכל. קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם רע לחברו לעבור עבירה, אז בוודאי שהוא נענש על זה. זאת אומרת, אם בהמה נענשת, אז בן אדם שגורם למישהו אחר להיכשל, ודאי שהוא נענש. כיוצא בדבר אתה אומר, אומר רש"י, אביא לך דוגמה נוספת. כתוב בתורה, יש פסוק בספר דברים, שמדבר שם לגבי שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, צריך לקחת את כל המקומות שהגויים עבדו שם עבודה זרה, ולהשחית את הכל, לא להשאיר זכר. הלשון בפסוק הוא, הבא תאבדון את כל המקומות. אומר רש"י, הרי דברים קל וחומר. ומה אילנות שאינן רואים ואינם שומעים? על שבת הקלה על ידם, אמרה תורה, אשחט, שרוף וקלה, המתה את חברו מדרך חיים לדרכי מיטה, על אחת כמה וכמה. פסוק ט"ז, ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרברה אותה, והרקת את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם. אותו דבר כמו פסוק ט"ו, רק האישה. פסוק י"ז, ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו, חסדו ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, אבונו יישא. אומר רש"י, חסדו, מה פירוש חסדו? בגלל ששני פירושים. פירוש הפשוט, לשון ארמי, חרפה, חיסודה. בלשון אומקלוס, בלשון ארמית, רוצים להגיד חרפה, אז התרגום זה חיסודה. אז התורה אומרת חסד, שהיא מתכוונת בעצם במשמעות הארמית של המילה חסד, שמה זה חסד? חרפה, זה פשוט חרפה לעשות דבר כזה. ומדרשו, אבל המדרש אומר כאן דבר מאוד מעניין, שהתורה במילה הזו חסד, מדברת לאדם שנכשל, כאילו יש לו איזה הצדקה למעשה שלו, והתורה עונה לו למה הצדקה שהוא מדמיין אינה הצדקה. מה, על מה הכוונה? ומדרשו, אם תאמר קין נשא אחותו, אם אתה אחותה תגיד, נו קין, הרי הבן של אדם הראשון, עם מי הוא התחתן? עם אחותו. לא היו עוד בנות בעולם.
כן.
ומזה המשיך כל היקום.
כן.
אז מה הבעיה? אז למה לא אסור? אז התשובה היא, חסד עשה מקום לבנות עולמו ממנו, שנאמר עולם חסד ייבנה. זה היה, כמו שאומרים, רצון אלוקי שככה יהיה. אבל זה לא אומר שככה חלילה צריך להמשיך. פסוק י"ח, ואיש אשר ישכב את אישה דבר, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. פה הכוונה לאישה בנידתה, שהעונש הוא קראת. פסוק י"ח מסביר רש"י, מה הכוונה של המילה הערה? אומר רש"י, הערה פירושו גילה. וכן, כל לשון ערווה, גילויו. אז אומר רש"י שכל מקום שכתוב בתורה ערווה, פירוש המילולי של המילה ערווה זה גילוי. אז למה נכנס פה וו? אם הערה זה גילוי, אז למה אתה אומר ערווה? מה פתאום הוספת וו במילה ערווה? אומר רש"י, והוו יורדת בתיבה לשם דבר. כשאתה רוצה לתאר את הפעולה, אתה אומר הערה. כשאתה רוצה לתאר את המצב, להגיד שם, איך נקרא שם דבר הזה של גילוי, ערווה. וו מוסיפים למילה כדי להפוך אותה לשם דבר. דוגמה מביא רש"י, כמו זעבה. מה זה זעבה? זה מצב, שיש מצב של זעבה, שם דבר. בגזרת, מאיזה גזרה זו המילה זעבה? כתוב במגילת אסתר, ולא קם ולא זע. אז השורש זה זע. ופתאום אני מכניס לזה וו, זעבה. מה הוו הזו? כשהמילה זע זה בלשון פעולה, כשמרדכי לא זע, אז אומרים זע. כשאתה רוצה לתאר את המצב, שם דבר זה זעבה. וכן עוד דוגמה מביא רש"י, אחווה. מגזרת, אח. מה זה אחווה? זה מצב של ביחד. ממה זה בא? מאח. כן? אח זה כמו לאחות, לחבר. אז אותו מילה, כשהיא בלשון פעולה, זה אח, כשזה מצב, שם דבר, הוספתי וו, אחווה, אותו דבר גם פה. הערה זה גילה. אתה מדבר על זה, על שם דבר, זה ערווה, הוספתי וו.
רש"י מסביר את המילה.
מסיים רש"י את דבריו, והערה זו נחלקו ברבותינו. הערה, זאת אומרת, הגילוי הזה של הערווה שהיה, שהוא גורם בעצם לאיסור קראת, נחלקו רבותינו, באיזה מצב של הזדווגות זה כבר נחשב לקראת. וגם פה משתמש רש"י בלשון רבותינו ולשון נקייה, יש אומרים זו נשיקת שמש ויש אומרים זו הכנסת עטרה. פסוק י"ט, וערוות אחות אמך, ואחות אביך לא תגלה, כי את שערו הערה אבונה מסר. אומר רשי, וערבת אחות אמך שנה הכתוב בעזרתן. התורה הרי כבר בפרשה הקודמת, בפרשת אחרי, למדנו בפרק י' ח' פסוק י' ג', כבר שם היה כתוב עזרה על העניין הזה. שם היה כתוב את הלשון, ערבת אחות אמך לא תגלה, כי שער אמך היא. פה מגיע לפסוק י' ח', עוד הפעם, וערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה. כי שימו לב, קודם, בכל הפסוקים שהבאנו קודם את העונשים, לא היה כתוב עזרה ועונש, כתוב מיד, איש עשה כך וכך, יקבל עונש כך וכך. איפה כתוב שאסור לעשות כך וכך? כבר לא נדבר פרשה קודמת. אבל פה, כאילו קודם כל אומרים, אסור. ערבת אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, אסור. ואחר כך כתוב אבונה מסעו. למה התורה צריכה לחזור עוד הפעם על העזרה? כי את העזרה אנחנו כבר יודעים. לומר שהוא זר עליהן, בין על אחות אבי ואמו מן האב, בין על אחיותיהן מן האם, זה לא משנה. האם האחות הזו של אבא שלו או אחות של אמא שלו? הם אחים מאותו אבא או שהם אחים מאותו אמא? זה לא משנה. כל צורת אחווה זה נחשב לערווה. מה באים לשלול? אבל ערוות אשת אחי אביו, אבל בערווה שהתורה אוסרת ומזהירה על האישה של אח של אבא שלו, לא הוזר אלא על אשת אחי אביו מן האב. שמה שהתורה רק כותבת פעם אחת, עזרה אחת, כי התורה מתכוונת, אחווה בדרך כלל זה מאבא. כשמאותו אבא זה נקרא אח. שזה רק מאמא, לא תמיד זה נחשב לאח בהלכות מסוימות. אז כאן התורה, בדיוק זה מה שהיא אומרת לנו. כשמדבר על אחות של אבא שלך, אז זה לא משנה אם זה אחות של אבא שלך מאותו אבא, הם אח ואחות, או מאותו אמא, התורה אוסרת. כשמדבר על האישה של אח של אבא שלך, אז פה זה רק בתנאי שהוא אח של אבא שלך מאותו אבא ולא מאותו אמא. זה לא אומר שאם זה מאותו אמא זה מותר, כי חכמים גם את זה אסור, אבל התורה לא מדברת על זה. זוג חף.
ומה זה אבונה מסעו?
אבונה מסעו, אמרנו קודם שהכוונה היא אותו מות יומתו, שדיברנו על זה קודם. זוג חף, איש אשר ישכב את דודתו, ערוות דודו גילה, חתם איסאו, ערירים ימותו. כאן אומר רשי, אשר ישכב את דודתו, המקרא הזה בא ללמד על קראת אמור למעלה. פסוק הזה בא ללמד אותנו. כל הזמן דיברנו שמקבלים קראת, מה זה הקראת הזה? במה בא לידי ביטוי הקראת? שהוא בעונש הליכת ערירי. ערירים מה הכוונה? כתרגומו. איך אונגלוס מתרגם את המילה ערירים? בלא ולד. מה הכוונה בלא ולד? בלי ילדים. ודומה לו, איפה מצאנו בתורה את הביטוי הזה? ואנוכי הולך ערירי. כן? זה נאמר אברהם אבינו אמר את זה. עכשיו, איך הדבר הזה מתרחש בפועל העונש הזה של ערירים? אומר רש"י כך. יש לו בנים, קוברן. אין לו בנים, מת בלא בנים. לקח שנה בשני מקראות אלו. לכן בשני הפסוקים האלו, בפסוק שקראנו כרגע פסוק חף, הוא פסוק שנקרא מיד פסוק חף א', בשניהם כתוב ערירים ימותו, בפסוק הבא כתוב ערירים יהיו. למה שני הלשונות, פה כתוב ערירים ימותו, פה ערירים יהיו, מה ההבדל בין השינוי? ערירים ימותו פירושו, אם יהיו לו בשעת עבירה, לא יהיו לו כשימות, לפי שקוברן בחייו. ערירים יהיו הכוונה שאם אין לו בשעת עבירה, יהיה כל ימיו כמו שהוא עכשיו. לכן התורה כתבה את שני הביטויים, שלא משנה מה יהיה המצב, אז במיטתו הוא יהיה ערירי. פסוק חף א', ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידאי, ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו. מה הכוונה נידאי? ואם היא לא נידא, אז מה? הכוונה היא לא נידא במובן שאנחנו מכירים נידא, אלא רש"י אומר נידאי, השכיבה הזאת מנודאי ומאוסה. ורבותינו דרשו, בדרש כתוב בכל אופן למה התורה השתמשה בביטוי הזה, לאסור ההרעה בה כנידה, שההרעה מפורשת בה. אצל נידה הרי למדנו קודם בפסוק י' ח' מפורש את הלשון את מקורה הערה, ופה כתוב נידה, אז התורה רבותינו דרשו שהפסוק אחד ילמד על השני. פסוק חב ב', ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה.